פרופסור שמחה גולדין, אביו של הדר גולדין, שגופתו מוחזקת על ידי חמאס בעזה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה חשבת, מה הרגשת אתמול כששמעת ששר הביטחון ליברמן מכריז שהבוקר יינתנו הקלות לעזה, מעבר קרם שלום ייפתח, מרחב הדייג יורחב?
תראה, אני חושב שזה כניעה לחמאס, אבל אני לא הייתי שם את זה רק לפתחו של שר הביטחון, כמובן שהוא אישיות חשובה במעלה, והוא גם שר הביטחון, הרמטכ"ל, המפקד של הבן שלי, אבל מי שצריך לתת דין וחשבון לציבור זה ראש הממשלה, ואני מאוד מבקש שלא נתחיל להתכתש בין השרים או בין הדוברים. ראש הממשלה הוציא חיילים לקרב, וכדי להגן על עוטף ישראל בגבול הדרום, הוא צריך להביא אותם בשדה הקרב, ומה שהקבינט עושה היום, הוא מחזק את חמאס, הוא מקשה על תושבי הדרום, והוא מקשה על מציאת פתרון שיביא את הדר ואורון. זה מה שהייתה כנראה החלטת הקבינט ביום חמישי, על זה הם הולכים להצביע היום, ולכן פתיחת השער בקרם שלום ומעבר של סחורות חזרה לתוך עזה, אולי יציל אותם לקראת החג שיש להם בשבוע הבא, אבל הוא יקשה עלינו, זו פשוט קנייה. במשפט אחד אפשר להגיד שביבי הפך אותנו לפריירים של המזרח התיכון.
השאלה היא מעבר לזה, שמחה, אתה מרגיש שהפתיחה של קרם שלום והקלות לפלסטינים בלי השבת הדר ואורון זו לא רק קנייה, אולי אפילו בגידה באדר ואורון?
תראה, אנחנו מסתמשים במילים, אני חושב שזה הרבה יותר מבגידה. זו הפרת הברית. זה הרבה הרבה יותר חמור מבגידה. אתה יודע שבעברית המציאו את המילה בגידה, זה כאילו שאתה מחליף בגד. יש פה מה שקרה עם אדר ואורון, יש פה הפרת הברית, שזה החוסן הלאומי. בסוף מבצע צוק איתן, אתה בוודאי זוכר את זה היטב, גבעתי ניסו להביא את אדר, ולא הצליחו בקרב. ממשלת ישראל, שבראשה אני מזכיר לך עמד אז נתניהו, חתמה על הסכם, הגיעה להסכם ביחד עם החמאס, ביחד עם הנייה, ובהסכם הזה לא הביאו את החיילים חזרה. הברית היא שהממשלה שמוציאה חיילים לקרב, ובוודאי ראש הממשלה שעומד בראש הממשלה, הוא זה שמחזיר אותם חיים, פצועים ומתים. בצוק איתן, השאירו את הדר והשאירו את אורון, שני חיילים מצטיינים של שתי חטיבות מצטיינות, גם גבעתי וגם גולני, השאירו אותם בשדה הקרב ולא הביאו אותם בהסכם בסוף הקרב. זה הפרת הברית, זה משהו חמור ביותר.
הפקירו אותם. שנים,
אנחנו אחרי ארבע שנים מוכרחים לתקן את זה, כדי שהפוליטיקאים בעתיד ידעו שהבן שלך או כל הבנים האחרים שיצאו לקרב והמשפחות שיגיעו למצב של המשפחה שלי ידעו, שמשיבים אותם חזרה. עכשיו, שאנשים לא יתבלבלו, מי שלא משיב חללים, הוא גם לא משיב אנשים חיים. גלעד שליט ישב חי במשך שנים, ואת רון הרד הפקרנו. מי שלא משיב חללים, הוא לא מקיים את הברית, ולכן הוא לא יביא פצועים, והוא לא יביא חיים.
אז נתניהו...
זה בממשלה הזאת, זה ברור.
אז נתניהו, מבחינתך, שמחה גולדין, מה? הוא סוג של... בוגד אפשר לומר, אם ניקח
טוב,
את זה.
טוב, אני לא משתמש במילה בגידה, כי בעיניי היא מילה קלה מדי. אני מדבר פה על הפרת הברית. אני, כשהתייצבתי עם משפחתי, עם אשתי, אצל נתניהו, כמה חודשים אחרי שהדר נהרג, ונחטף על ידי החמאס, התוכנית הייתה ברורה, והוא דיבר עליה, והוא חתם עליה, והוא התחייב עליה בפנינו. ישב שם המזכיר הצבאי שלו באותה תקופה, שאחר כך היה... אלוף פיקוד דרום, אייל זמיר, ישב שם המתאם בזמנו, ליאור לוטן, כולם שמעו בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר שכל הסכם שיהיה עם עזה, כל שדרוג של עזה, כל שיקום של עזה, יהיה מותנה בהחזרת החיילים. במשך ארבע שנים הוא לא מקיים את מה שהוא התחייב, ובמשך ארבע שנים הוא מפר את הברית, ועכשיו מגיע השיא. זאת אומרת, הם השתוללו, הם שרפו, הם ירו, הם פגעו, והם צלפו, ועכשיו אנחנו נותנים להם. עכשיו תראה, אני...
מה, סכין בגב, זה מה שאתה מרגיש, כאילו אתה אומר, אחרי כל מה שקרה עכשיו, אתה יודע, מה שתושבי עוטף עזה, הם באמת גם טוענים, אתה יודע, 200 שיגורים, ירי, כולנו כאן היינו במקלטים, ובסופו של דבר המעבר נפתח, מרחב הדייג.
אני מעדיף לקרוא לאזור שלכם עוטף ישראל ולא עוטף עזה.
עוטף תל אביב, בוא נקרא לו בשמו.
עוטף, אתם עוטף ישראל, בטח לא עוטף עזה, אני לא יודע מאיפה הביטוי הזה בא, צריך לשנות אותו. אנחנו מדברים אחרת, אנחנו 15 שבועות נמצאים כל יום שישי בחץ השחור, יש קשר אדיר בין המשפחה שלי, משפחת גולדין, והמשפחות של עוטף ישראל, של תושבי הדרום. זה ברור שבשבוע הבא יש חג למוסלמים, יש חג הקורבן, בגלל זה נעשים כל המאמצים ללחוץ על ישראל כדי שאנחנו נתן להם, כדי שהם יוכלו לחגוג בשבוע הבא. אבל בעוד שבועיים או בעוד שלושה, כשאנחנו נצטרך להכניס את הילדים שלנו לבתי הספר בחג ספטמבר, אתה תרים אליי טלפון, ואז יתברר שיש רפואות, שיש הצטות, שיש ירי, כי הם פשוט מקבלים את מה שהם רוצים מממשלת ישראל. נתניהו, ראש הממשלה, הוא מחזק את החמאס, מחזק את איחיה סנואר במשך 4 שנים, וכשהוא הולך עכשיו להסכם הפרדה, הסכם פיוס, כל הדברים האלה, אנחנו מגיעים בעמדת נחיתות. אם אנחנו לא נקבל את החיילים לפני הפרדה, או לפני הסכמה, או לפני כל דבר אחר, אנחנו פשוט נכנע לחמאס. וזה שאנחנו נכנעים לחמאס, זה אומר שבעתיד יהיה הרבה יותר קשה, בעתיד יהיה הרבה יותר כואב, בעתיד יהיה הרבה יותר קורבנות, וזה, הממשלה הזאת חתומה על זה במשך 4 שנים. כל הנציגים שלה שיושבים שם בפנים, וכל מי שאומר ככה או ככה צריך להבין שאחריות מוטלת עליו.
אתה יודע, נתניהו הרי נפגש עם הסיסי, זה פורסם שלשום במצרים, מקדמים יוזמה לרגיעה, ואולי אז, אתה יודע, אדר ואורון יהיו כאן, אתה מאמין שמשהו יקרה, שהוא עושה מאמץ?
אני לא סומך על הממשלה הזאת, כי היה לנו כבר ניסיון רייטה בסיפור הטורקי, אדר ואורון היו בתוך ההסכם עם טורקיה, הם הוצאו מתוך ההסכם עם טורקיה, אמרו לנו את זה שרים שמכהנים היום, והסבירו לנו ברגע שהיה באופק איזשהו משהו כלכלי, איזשהו הסכם נפט, הסכם גז או משהו כזה, וזה הפריע למערכות היחסים בין ישראל לטורקיה. טורקיה, כן, זה היה רק לפני שנתיים. אז נתניהו הוציא את הדר ואורון מתוך ההסכם. אני מאוד חושש, אני כמעט בטוח שזה מה שיקרה גם עכשיו. ברגע שהגיעו המיליארדים, כולם יסתנזרו מהכסף וימכרו את החיילים שוב. זה מה שקורה. ולכן מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים בכל עניין של הסדרה, לפני הכל צריך להביא את החיילים. זה ישנה את המצב, זה ישנה את מערכת היחסים שלנו עם החמאס, זה ישנה את מערכת היחסים של הממשלה עם המשפחות של החיילים שמתגייסים. הברית החודש, הברית עכשיו הופרה, זה ברור. המשפחות השכולות, במקום ללכת ליום הזיכרון לצוק איתן, ששם היה ראש הממשלה הנשיא והרמטכ"ל, במקום זה הם הלכו להפגין מול הבית של ראש הממשלה. המילואימניקים שעושים עכשיו מילואימניקים בעזה, הכל אלה שלחמו בצוק איתן, החזירו את אותות המלחמה, כי ראש הממשלה לא הביא את הדר ואורון. ותושבי הדרום, אני לא צריך להגיד לך, אתם יודעים בדיוק איך אתם נמצאים איתנו בכל המאבקים. אנחנו את זה חייבים לתקן.
אגב, שמחה, הזכרת את המשפחות השכולות, אני חייב לשאול אותך על הסערה של המשפחות השכולות סביב המינוי של יאיר גולן כאב שכול. מה חשבת על הסערה הזו סביב המינוי שלו?
לא בעניין הזה, ממש לא. יאיר גולן היה מפקד שלי הרבה שנים, למדתי ממנו המון. אני קצת מצטער שהוא לא למד ממני כהיסטוריון, אבל לא עושים דבר כזה, ואני מתנגד לזה מאוד, אבל זה לא ממין העניין. זה לא ממין העניין. נדבר על נושא אחר לחלוטין.
אז בוא נחזור רגע, אני רוצה, אתה יודע, דיברנו על נתניהו שנפגש עם הסיסי, טוענים, שמעת את הטענות שאתם המשפחות השכולות גולדין ושהוא מפעילים לחץ מסוכן שעלול לדרדר את ישראל להסלמה מול עזה. זה מקומם אותך כשאתה שומע את הדברים האלה?
זה לא מקומם אותי, זה פתטי, תשמע, אף אחד לא מאמין לזה. הרי החמאס קובע מתי אנחנו נצא למלחמה, אנחנו קובעים, ראש הממשלה, ככל שהוא מחזק את איחיא סנואר, מסיבוב לסיבוב, והסיבוב הזה במיוחד אחרי שהוא שרף, אחרי שהוא שלח בלונים, אחרי שהוא עשה צליפות, הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה.
פרס לטרור.
והוא מחזק את החמאס. ולכן, השאלה מתי תיפתח מלחמה, היא תלויה בחמאס לצערי, כי מדינת ישראל משדרת כל הזמן רפיסות מולו. ואנחנו, המשפחות, ממש לא רוצות מלחמה. אנחנו איבדנו את הבן שלנו במלחמה, אנחנו רוצים להביא אותו חזרה. ולכן, הספין הזה הוא ספין מכוער, הוא ספין מלוכלך, הוא ספין שלא מתקבל על הדעת, כן, זה כמו שהספין הזה שהמשפחות מעלות את המחיר, מי שמעלה את המחיר זה ראש הממשלה, אנחנו משפחת גולדין 4 שנים עוסקים בהורדת המחיר. אני... ראש הממשלה בזה שהוא מחזק את יחס הנואר, הוא מעלה את המחיר כל הזמן, הוא מגדיל את הסבירות למלחמה, הוא מסכן את חיילי צהל. עכשיו יש הסכם הפסקת אש. הבן שלי נהרג בהסכם הפסקת אש עם החמאס. ההסכם הפסקת האש הזה מאוגוסט 2014, עברו 4 שנים, לא סגרנו אותו. על מה אתה חותם? עם מי אתה חותם? החיילים שלנו עכשיו בגבול עזה התנהלו לפי אורות פתיחה באש של הסכם הפסקת אש, ככה הבן שלי נהרג, ככה הבן שלי נחטף, ככה נהרגו 3 מחיילי הסיירת. איזה התנהגות זאת? התנהגות מופקרת.
אני לסיום, שמחה, אשאל לך שאלה קצת קשה, אני מתנצל מראש, כן, אתה אומר, הבן שלי נהרג.
אני מתנצל, אנחנו שמענו את כל השאלות.
החוסר אמון שהצטבר לאחרונה אתכם בדרג המדיני, שלא מקיים הבטחות, שלא עושה מספיק, קרה לך, אתה יודע, במהלך 4 שנים האחרונות שעצרת, אולי בתקופה האחרונה, ואמרת, אתה או אשתך לעצמכם, יש סיכוי אולי שהדר עדיין חי?
תראה, אנחנו קיבלנו את עמדת המדינה באותו מוצאי שבת. עמדת המדינה, שהיא הייתה מורכבת גם מניתוח של אמצעים פורנזיים וגם מהחלטת בית דין, ואנחנו התנהלנו לפי ערכים שאליהם גדלנו. הממשלה, מאז עד היום המדינה, מוסדות המדינה, הפרו את הברית והתנהגו בצורה נוראית. עכשיו אתה צריך לחשוב על שני דברים. אחד, לא צריך לשאול אותי את זה, כי אני התנהגתי כמו שצריך. צריך לשאול את אלה שהפרו את הברית והתנהגו בצורה גרועה ביותר וחלשה ביותר.
אני שואל אותך אם זה מעורר בך ספקות היום על רקע עם מי שאתה מתנהל מולם, הממשלה.
לא, אבל השאלה היותר חשובה היא מה יקרה אצלך, או אצל כל מי שמאזין לנו. כי כמו שקרה אצלנו, יכול להיות שיצקו אצלכם בדלת. והשאלה שראש הממשלה צריך לחשוב עליה יומם ולילה, איך המשפחה הבאה תתנהג. המשפחה הבאה, אני כמעט מבטיח לך, שמשפחה הבאה לא תתנהג כמו משפחת גולדין. וזה הדבר הנורא ביותר שקרה לנו במשך 4 שנים, וזה הדבר הנורא ביותר שקורה לנו היום, שפותחים את מעבר כרם שלום ולא מקבלים תמורה זה כלום.
זאת אומרת, אתה אומר לי כאן בדיעבד, אם היום היו דופקים לי על הדלת, אחרי שאני יודע עם מי יש לי עסק, לא הייתי קונה את מה שמכרו לי אז.
אני שואל עליך, אם היו דופקים אצלך, ידפקו חס ושלום אצלך בדלת, אם אתה תתנהג כמוני, תיתן לעצמך את התשובה ותבין איפה, לאן מדינת ישראל דרדרה את החוסן הלאומי.
פרופסור שמחה גולדין, אביו של הדר גולדין, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לכם, בעוטף ישראל, בוקר טוב. בוקר.